זה היה קצת מוזר הרגע
הזה של הקטורת. זה כמו שהם אמרו, כמו... כמו פיטר ג'קסון, הוא משלב מכמה ספרים שונים, כאילו, ויוצר ומלחים את הקאנון. אתה יודע, יש שם את התנ"ך, ויש לך את רש"י, ויש שם הספרים החיצוניים. מה?
יש גם את הרובוטריקים.
כן.
טוב, הם לא רובוטים, הם לא הופכים
לשום דבר. אתה לא יכול להוכיח. הם לא יכולים, הם הופכים לסלעים.
לסלעים.
הם הופכים לסלעים מהלכים.
הם תמיד היו סלעים מהלכים, הם פשוט מסתתרים.
לא, בסדר, זה גם טרנספורמציה.
הם הפכו פעם אחת מאור לסלע.
זה כמו הספה שלך שהופכת למיטה. טרנספורמציה.
אין לי ספה כזאת.
אתה יכול להוכיח את זה? אולי מסתתרת. She's in the skies, אז אתה לא יכול לראות את זה.
יש לי ספה שהופכת לספה יותר נקייה. אם הופכים את הקריות.
זה מה שאתה חושב, אתה לא ער בלילות, אז היא משתנה והופכת למשהו אחר.
כשהספה הייתה יצא...
ואז היא נלחמת בשולחן, שהופך בעצם לכיסא. אני תום שפירה, ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר.
ואתם כתמיד בפרק חדש של שורה שנייה באמצע, אתם תמיד בפרק חדש של שורה שנייה באמצע.
אתם אף פעם לא בפרק ישן, כי אתם שומעים אותם רק פעם אחת ומשמידים את הפודקאסט.
לא, לא, לא. אני לא מתכוון באופן כרגע בפרק, הם תמיד בשורה שנייה באמצע. החיים, אביעד, הוא כמו להיות בשורה שנייה באמצע.
איזה פרק אנחנו? 32?
33 כבר.
33?
משהו כזה.
סוף סוף מצאנו הסבר לשם של הפודקאסט. הוא לא מוצלח, אבל סוף סוף יש לנו הסבר.
זה מטאפורה או
סימני? זה משל החיים. זה כמו שהרכבת היא העולם ואתה האנושות.
כן. אז למי שלא מכיר, הקונספט שלנו הוא די פשוט. בכל שבוע אנחנו בוחרים שני סרטים, אחד ישן ואחד חדש.
קונספט פשוט לאנשים פשוטים.
כן. ואנחנו מדסקסים אותם, כל סרט בנפרד, ואז את שניהם ביחד, ובדרך אנחנו מספיילרים אותם.
כן, עד כמה שאפשר לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם היום? את הראשון אפשר לספיילר.
את שניים אפשר לספיילר, כאילו...
תראה, השני, עוד שבועיים הספיילרו אותו לכולם.
כן. זה מבחינתי הדרך שלי להימנע מסדר פסח, כי הסרט הבא שלנו, אנחנו פשוט... אתה מספרים בו עכשיו.
כן. וזה מצווה.
מצווה.
אבל מתחיל עם הסרט הראשון.
כן. אז לפני שנתחיל, רק עוד פעם, כי לא חושב שאמרתי כמו שצריך, אזהרת ספוילרים, ואפילו יותר חשוב מאזהרת ספוילרים, אביעד. אז הרצתי עוד מהנושא.
כן.
כן, זה מה שאנחנו עושים אפילו יותר. הסרט הראשון שלנו להשבוע הוא...
נועה, What did he say?
He's going to destroy the world. Can it not be averted?
Man corrupted his world and filled it with violence. So we must be destroyed.
A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent.
Mother! What? Them!
What do you want?
Did you really think you could protect yourself from me in that?
It's not protection from you.
I have men at my back. And you stand alone and defy me.
I'm not alone. When they come, they will be desperate and there will be many.
Snakes are coming too?
All that crawls, all that slithers.
Remember, Noah. He chose you for a reason.
המבול,
שקוראים לו המבול,
נוח.
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 נוח. לא היה נוח למפיצים עם זה.
כן, מסיבה כלשהי.
הם למעשה צריכו לכתוב נוח בשבע שגיאות. שתי השגיאות הראשונות זה להוריד תנון והחט, וחמש השגיאות הנוספות זה להוסיף עוד חמש אותיות.
כן, המבול, סרטו של דארון אהרונופסקי, שמבוסס על סיפור המבול המקראי.
מבוסס על סיפור אמיתי לדעת אנשים מסוימים.
אתה אומר שאתה לא אחד מהם? חוטה?
אני לא חוטה, אני כופר. יש הבדל. יש הבדל.
אתה כופר בעיקר, בתפל, או במה שבאמצע?
אני כופר במה שלא נראה לי.
אהרונופסקי היה במאי, את התסריט כתבו דארון אהרונופסקי וג'ון לרמן, והם כתבו בו זמנית גם רומן גרפי, שלא ברור לי אם הם כתבו אותו קודם בתור רומן גרפי, או
ג'ון לרמן, אתה בטוח?
זה מה שרשום
באנדל מופיע ארי הנדל.
אולי זה סיפור מול תסריט?
אני לא יודע. העניין שארי הנדל, שיתוף הפעולה הקודם שלו עם אהרונופסקי היה המעיין. שהוא, אני חושב שגם המעריצים של אהרונופסקי לא מבינים מה הולך שם.
מוזר. בוויקיפדיה האנגלית זה ארי הנדל, ובוויקיפדיה העברית זה ג'ון לרמן. אני חושב שאנחנו
נגיד בוויקיפדיה האנגלית. לך לאנגלית. לא, אני אסביר לך. ג'ון לרמן כתב את המבול, אבל ארי הנדל כתב את נועה.
זה נשמע הגיוני.
היה היי בסוף.
במסרט משחקים ראסל קרו, ג'ניפר קונלי, דאגלס בוס, לוגן לרמן, אמה ווטסון, אנטוני הופקינס וריי ווינסטון.
בתפקיד?
ריי ווינסטון.
בדיוק.
שדבר כל שורה. האמת, אם אני אדבר כמו שריי ווינסטון,
אני אשכח לך גם המציאות.
אם אני אדבר כמו שריי ווינסטון מדבר, כאילו המיקרופון מתפוצץ.
כן. זה יהיה לך מבטא.
שווה לראות את הסרט, רק... טוב, שווה לראות כל סרט שריי ווינסטון מופיע בו רק כדי לראות אותו לועס את הסצנה כמו מישהו מאוד מאוד רעב.
תראה, שחקן טוב.
כן.
אני לא זיהיתי אותו בסרט הזה, עד שהיו את קרוביות הסיום.
זה ממש...
דבר ראשון... בגלל האיפור.
דבר ראשון, השם שלו מופיע, כאילו, אתה יודע, בקרדיטים וכאלה.
לא היו קרדיטים בפתיחה.
בטריילרים.
אני לא בטוח שבטריילר הוא מופיע.
ודבר שני, יש לו את הקול, כאילו. יש לריי ווינסטון את הקול הרועם הזה.
כן, אבל אין לו את הפנים, אין לו את הפרצוף המזוהה. ואגב, מי שעוקב בטח שם לב שאמרנו עכשיו שמות של יותר אנשים ממה שאמורים להיות בסיפור המבול.
אתה לא יתנה את השואל.
אני אסביר קצת על מה העלילה, למי שלא יודע.
כן.
ובכן, נוח איש צדיק תמים היה בדורו. הסיפור המוכר של נוח ומשפחתו שמצווים בידי הבורא, לא אומרים פה אלוהים, לא אומרים שום שם מפורש, אומרים הבורא, מצווים מבנות תיבה, כי מבול גדול עומד להציף את הארץ, להשמיד את כל החוטאים, ורק התיבה יכולה להציל את כל... זוג בעצם מכל בעל חיים על כדור הארץ, גם נוח ומשפחתו, אם יחליטו שהם ראויים לכך, יש דיון די ממושך על זה בסרט. בנוסף, רוב האנשים בעולם חוטאים, זה קצת כמו משחקי הכס, ונוח יוצא לפני שהוא יודע שעליו לבנות תיבה, הוא גם יוצא למסע קצר לפגוש את סבא שלו מתושלח, שהוא מתברר מוטנט עם כוחות על. יש טיפה תוספות לסיפור המקורי, כמה דברים שלא הופיעו שם.
תלוי מה אתה מגדיר, יש פה...
יש גם כמה סתירות.
יש פה מה שפנבויז יקראו על חמת קנון בין כמה גרסות שונות של הסיפור.
הפנבויז של זה הם די רציניים.
יש לך את התורה, ויש לך את כמה פירושים שונים, יש לך, אני מניח, כל מיני ספרי
זוהר וקודש. יש לך ספרים חיצוניים, יש לך את רשי ורמב״ם וכל אי.
והרובוטריקים.
וכולי.
והרובוטריקים, לא ידעתם שהרובוטריקים הם תנכי.
הם לא רובוטים.
עד שיש... אני מצטער, הם נראים פה...
סלע שהופך לסלע זה לא רובוט.
תשמע, כולנו מכונות ביולוגיות.
הם לא.
לפי מה שהם אומרים.
הם היו עשויים מאור לפני זה.
כן, במהלך מסע נוח גם נתקל, לא לדקה קצרה, זה דמויות מאוד מאוד חשובות בשליש הראשון של הסרט, חצי הראשון של הסרט.
הם מגיעים למחצית לפחות.
כן, שישה מלאכים... נפילים?
הנפילים.
כן.
זה לא הנפילים לפי הפרשנות המקובלת.
לא הנפילים הנוצרים, בגדה שלהם עברו לגיהנום או משהו, כי אנחנו ביהדות, אין
שטן. זה לא שטן וחבר מרעיו.
הם בחרו לנסות לעזור למין אנושי אחרי הנפילה של המין אנושי מגן עדן, ואלוהים העניש אותם בזה שהוא קלה את אורם הנצרי בגוף של סלע, והתוצאה היא שהם נראים כמו גרסה קצת יותר נורמלית לרובוטריקים של מייקל.
לא, לא, הם רוק בייטרס. זה מה שהם.
כן. מה אנשים מכירים יותר מהמאזינים שלנו? את הסיפור שאינו נגמר או את רובוטריקים של מייקל ביי?
אני מעדיף לחשוב שאת הסיפור שאינו נגמר והרובוטריקים די מוכר.
כן.
תראה, הנפילים הם מייצגים איזו גישה מסוימת בכתיבה של הסרט הזה, שמנסים לספר את הסיפור, אבל להפוך אותו ל... יותר קולנועי, יותר גם יותר אפי.
יותר פוסט-סרט הבאות פנטזיה אפית כזה.
כן, אבל הם פחות... הדגש הוא פחות על המלחמה של בני האדם בנפילים, זה משהו שמוזכר כסיפור רקע, אבל עצם הנוכחות שלהם בסיפור בשלב הזה, זה מן הסתם תוספת של, של הסרט ולא מה שקיים במקור. זה כמו באמת הדמות שמתושלח ש... לפי הפרשנויות הוא אכן עדיין היה חי בתקופה שנוח התחיל לבנות את התיבה. אבל זה שהוא קוסם זה חדש.
עם חרב הלהבות שלו.
זהו, הוא קיבל איכשהו החרב המתהפכת הייתה אצלו, ומאוחר יותר היא לא אצלו, אני לא יודע.
למה הוא קוראים לחרב המתהפכת? פלנינג סורד כאילו עובד, זאת חרב שלו באש, למה מתהפכת?
ככה זה במקור, מה אני אעשה?
אבל היא לא מתהפכת.
קראת את בשורות טובות?
כן, קראתי בשורות טובות.
נו, שם היא מתהפכת. היא גם הולכת לאיבוד מהר מאוד. זה לא ספוילר לספר. זה די בהתחלה שלו.
אנחנו עדיין מחכים לסרט של בשורות טובות.
הבעיה שטרי גיליאם הוא זה שמנסה לעשות את הסרט.
שמעתי שאלוהים כאילו הרס את הסרט הזה בכוונה כי הוא שונא את טרי גיליאם.
כן, זהו. אני מאוד אוהב את טרי גיליאם. סטינו לגמרי מהנושא, אבל אני רק רוצה לומר את זה. אחד הבמאים האהובים עליי, אבל הוא לא טוב בלגרום לפרויקטים להתגשם.
לא, לא, תקשיב, אם אנחנו כבר בסטייה הזאת עם הנושא, בואו נקדם אותה. זה לא שהוא לא טוב. יש להיות לא טוב ויש...
כללה קדמונית.
אלוהים שונא את הרגילם. אין שום הסבר אחר. יום יבוא ומישהו יעשה סרט, או מחזה יותר נראה לי גני, על טרי גיליאם.
טרי גיליאם עשה על זה סרט.
על, לא, וזה יהיה, לא יהיה משהו, אתה יודע, ריאליסטי, זה יהיה משהו בסגנון טרי גיליאם. אלבמאי שקום שונא אותו ולא רוצה שהוא יעשה את הסרטים שלו.
אני בטוח שעשו איזה משהו כזה.
סביר להניח.
סביר להניח שדרין אהרונובסקי היה עושה דבר כזה.
נוח.
כי דרין אהרונובסקי מאוד אוהב לעשות סיפורים שאנשים ש... היקום שונא אותם, אני לא יודע.
אלבמאי שונא אותם.
לא, אלבמאי אוהב אותם לדעתי. למרות שאת נוח אני לא יודע כמה הוא אוהב, כמו שהוא מתייחס אליו בתור דמות מאוד מורכבת.
ופה אנחנו מתחילים ל... כרגיל אני אתחיל מהסוף, לא כל כך אהבתי את נוח. זה לא ששנאתי את הסרט הזה, זה פשוט שהרגשתי שהוא מאוד מאוד טוב ברגעים מסוימים. ספציפית הוא מאוד מאוד טוב כשהוא הולך על הקטע של תודעה קוסמית וכל הדברים כאלה, ושהוא עוזב את הדמויות הראשיות, וכל פעם שהוא התמקד בטרגדיה המשפחתית של נוח והחבר'ה. נוח והחבר'ה, להקטע
נוח ונר הפקר.
כל פעם שהוא עושה את זה, אני כזה... כי יש להם טרגדיה אחת שהם חוזרים אליה שוב ושוב, ולכל אחד מהם יש את הדבר הזה שהוא נורא נורא עצבני אליו.
העולם מושמד, זה כבר די טרגדיה.
אילנה גומל, שהייתה אחת המנחות שלי כשהייתי סטודנט לספרות, והיא גם כותבת תיאורטיקנית, היא כתבה שיש לקולנוע אמריקאי ספציפית ולקולנוע מדע בדיוני אמריקאי בפרט נטייה לקחת טרגדיות עצומות כלל עולמיות ואיכשהו להשתמש בהם רק להתמקד על איזה תא משפחתי קטן ולהגיד הנה תראו את זה כאילו שאמרו אותם לא אכפת מהם בשביל שכל העולם עומד באש.
תראה, במקרה הזה אין כל כך מישהו אחר להתמקד בו.
אין לך להתמקד בטובל קיין כי משחק אותו ריי ווינסטון ועל כן הוא אוטומטית הדמות הכי טובה בסרט.
כן, אוקיי. טובל קיין. טובל קיין.
קשה לה...
דמות שמוזכרת בתנך, ופה הפכה לארכי נבל של הסיפור. הוא פה בתור מלך של הארץ, רגע שהזכיר לי את מונטי פייטון והגביע הקדוש, כי מתברר שחם, אני חושב זה היה, חם, שלא יודע שיש לו מלך.
ואיך
הוא
נהיה מלך?
אתה יודע, הגברת מהאגם...
הביאה לו גרזן פטיש.
כן, ואז הוא הרג אותה. בעיקרון הוא אמור לייצג את, את כל החטאים האנושיים, את, את התאווה, את הרצח, את הקנאה, את ה...
אכילת הבשר.
כן, אכילת תינוקות. זה מוטיב חוזר בסרטים שאנחנו רואים בזמן האחרון.
כמעט, כמעט. היה רגעים שחייתי, אוקיי, הם הולכים ללכת על זה כבסוף.
כן.
מישהו הולך לאכול תינוק.
לא, זה, אז מתברר שתינוקות הם כנראה פשוט מטבע עובר לסוחר בעולם הקדום. שזה, תראה, אני חושב שהם הציגו את הרעיון הזה בצורה יחסית טובה, שעד כדי כך המין האנושי יידרדר, והם אומרים שזה לא קרה רק בגלל שהאדם הוא רע מטבעו או משהו כזה, אלא כי... ניצלו את המשאבים, את משאבי הטבע בצורה כל כך חסרת פרופורציות, שכל המין האנושי נמצא בחרפת רעב, וזה ממש הפך לעולם שבו רק החזק שורד.
כן, הסרט הזה לא כל כך עדין בהצגה שלו, כי החבר'ה הרעים, דיינו 99.99% מהמין האנושי, הם רעים במובן הזה של נבלים של קפטן פלנט, שמנצלים את הסביבה ועושים אותה בלי לחשוב על ההשלכות של מעשיהם.
רגע, אז נוח הוא קוואמי או...
נוח הוא קפטן פלנט. לא, אלוהים הוא קפטן פלנט.
אלוהים הוא קפטן פלנט.
כן.
האמת שגיא היא אלוהים. מבחינת ה...
קוסמולוגיה.
כן. מתושלח הוא קפטן פלנט.
מתושלח הוא הכל.
יש לו כוחות.
כן. עוד פעם, נעמדנו מהנושא. אז הנבלים הם... חבר'ה שמתעשים ועושים את הסביבה ואוכלים בשר, והחבר'ה הטובים הם קומונה היפית צמחונית.
אנחנו לא יודעים שהם צמחונים האמת.
אנחנו, לא,
זה נרמז.
לא, זה נרמז. כשלא נוח, כששם ונוח רואים אותם הורגים בעלי חיים, חם שואל את שם, הבכור יותר, למה הם רואים אותם? הם אוכלים אותם וכזה. למה?
לא, הוא לא מדבר על בעלי חיים, הוא מדבר על הזוהר.
לא, 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 לא. יש קטע אחד שבו הם אוכלים בעלי חיים מולם, וכזה, למה הם עושים את זה? הם לא מבינים למה לך להרוג משהו כדי לאכול אותו.
אני די בטוח שהם יתייחסו לזוהר, במקרה הזה, לא לבעלי החיים.
אני 99.99% בטוח שאני אצים מכונים, אבל אני לא אראה את הסרט הזה שוב כדי לברר.
אתה חלש.
כן, אם הם...
כי אתה לא אוכל בשר.
כן. אז כן, החבר'ה הטובים הם... לאורך חלק מכמה סרט טובים במובן הזה של אותם דמויות מסרטי ילדים יוצרים בשנות ה-80.
הם טובים באופן יחסי, כי תראה, נוח והמשפחה שלו הם הצדיקים ביחס לשאר האנושות, אבל נוח אומר את זה בעצמו. הוא ואשתו יהרגו כדי להגן על המשפחה. זאת אומרת, הם לא פציפיסטים, הם לא היפים במובן הזה של רק peace and love man.
כן, את נוח משחק רסל קרו, אתה לא לוקח את רסל קרו כדי לשחק פסיפיסט.
לצערי הוא שר גם פה, אני מתנצל. שזה החטא הקדמון שלו. אבל יש גם את הנערה נאל, הנערה שחם פוגש ורוצה לקחת לתיבה. ובדרך היא נתפסת במין מלכוד דובים כזאת. ונוח מחליט לא לעזור לה, אלא פשוט להבריח את חם לאזור המוגן, בזמן שהצבא של טובל קיין מתקדם אליהם. וזה רגע שבו למעשה הסרט די אומר, אוקיי, נוח
חצה קו.
הוא סוג של, הוא צדיק במובן מסוים, אבל במונחים של ימינו יכול להיות שהוא היה נחשב דווקא לאדם לא כל כך מוסרי. כי האופן שבו הוא צדיק, וזה משהו שאהרונובסקי לדעתי עושה בכוונה, זה הוא צדיק תמים בעבודת האל, בקיום המצוות, בהליכה לפי החזון שלו, החזון שהוא רואה בחלומו כמו שהוא מפרש אותו, בלי לסתות. וכל המערכה האחרונה של הסרט כמעט עוסקת האם אלוהים רוצה שנוח בעצם ימנע את המשך קיום המין האנושי על ידי זה שהוא לא יאפשר לבנים שלו
על ידי זה שהוא יסבח את בנו יחידו. כן, אהרונובסקי התבלבל עם סיפור תנכי אחר שם.
יש לו שושה בנים, זה בסדר.
כן, אבל הוא רוצה לסבוח את זה שרק עכשיו נולד.
הדמות של אמה ווטסון, אילה, שלא מופיע בתנך, למקרה שתהית,
היא תאוריאל של הסרט הזה?
אולי. היא אומנם אומצה בידי נוח וזה כמעט גילוי עריות, אבל היא הפכה לבת זוגו של שם. והיא הכרה, עד שמתושלח עושה, כאילו, אני לא בטוח מה גבול הכוחות שלו, בעיקרון הוא מברך אותה וזה מאפשר לה להעמיד צאצאים.
יותר לי לסתות שנייה?
בניגוד ל...
בניגוד לסתיות הרבה יותר ארוכות שלי. מה שמעניין מבחינתי בסרט כזה, זה שמצד אחד הוא מנסה לעבוד על פי הלוגיקה של התורה, כאילו הלוגיקה של אלוהים, שזה לוגיקה שלפחות מבחינתי, מאיפה שאני מסתכל על זה, יותר קרובה לאגדות, במובן של דברים קורים ואתה צריך לקבל אותם במין כזה סמי קפיצת היגיון מטאפוריות, ובניגוד לזאת הוא מנסה גם לבנות על זה היגיון של פנטזיה אפית של שר הדבות, שבו דברים קורים כי יש חוקים מאוד מוגדרים לעולם. אתה יודע, כשטולקין כתב את שר הטבעות, זה היה רק חלק קטן בבניית העולם העצומה שלו, שבו לכל דבר יש סיבה וגורם, ויש שפה ויש כללים מאוד ברורים, למה א' גורם לב', אתה יודע.
טולקין גם כתב מיתולוגיה שלמה לעולם הזה.
כן.
שהיא לא היסטוריה של העולם, אלא הסיפורים שאנשים בעולם הזה מספרים.
לא, כן. אז יש הבדל עצומי מבחינתי בין... הרבה אנשים אומרים, זה פנטזיה וזה פנטזיה, אבל מבחינתי יש הבדל עצומי ביניהם. אם לקפוץ עוד פעם, זה בעיניי אחת הסיבות שהרי פוטר, גם הספרים וגם הסרטים יהיו בעייתיים, כי הרי פוטר, השניים הראשונים, מבוססים לליגיון של אגדות ילדים, או אני ילד קטן ולוקחים אותי לעולם מלא הקסם הזה, ואז לקראת הסוף של הסדרה הם מתחילים לנסות לבנות על היסוד המאוד מעורער הזה היגיון של פנטזיה עם חוקים, שזה הנה איך הם מתקשרים עם העולם האמיתי, והנה איך יש להם כוחות שיטור, והנה איך יש להם בתי חולים, והנה כאילו איך החברה הקוסמת הזאת מתפקדת. ואני אומר, זה לא יכול לעבוד, כי אתה התחלת ממשהו הרבה יותר משוחרר, הרבה פחות עקבי, ואז אתה מנסה לבנות על זה כללים שמתאימים לעולם שלנו, וזה לא עובד.
בעיניי זה עובד, אבל זה עובד בעיניי כי...
בארי פוטר?
כן, בארי פוטר זה עובד.
אוקיי.
אני אשתף פעולה עם הקפיצה הזאת לרגע.
אוקיי.
כי נקודת המבט משתנה. היא מתחילה מנקודת מבט של ילד בן 11, אם אני לא טועה, והוא הולך וגדל, ולכן העולם הזה פחות נראה לו מופלא וזר וניסי, והוא יותר ויותר מבין איך הוא עובד ואת הצדדים האפלים שלו. ותראה, הספר גם הולך ונעשה, כמו שאלתיאל קוואקס, זאת אומרת, הוא הולך ומתמקד בקו עלילה מאוד מסוים. עכשיו, ונוח, המבול, סליחה, אני צריך לומר את השם העברי.
נוח, קוראים לזה נוח, קוראים לו נוח, זה כתוב בתורה, יש ילדים זיגזג, יש לו נוח.
הפרשה נקראת פרשת נוח, היא לא נקראת פרשת המבול.
כן.
אצלו, אני חושב ש... אין כאילו יותר מדי לאן ללכת עם... זה לא שהוא נמצא בעולם שמתפתח בצורה אחת ואז הופך למשהו אחר, כי למעשה זה עולם שכבר מההתחלה מספרים, מזכירים לך את סיפור הבריאה, שהוא סיפור מופלא וקוסמי, ולדעתי אחת מה... הדבר שמייחד את התורה סיפורי עמים אחרים, זה שהרבה אנשים עדיין מתייחסים אליו בתור דברים שבאמת קרו, ולא כמיתולוגיה. בניגוד נגיד למיתולוגיה היוונית, אז גם כשאנשים עבדו את האלים היוונים, עדיין חלק מהסיפורים התפסו כהסברים אמיתיים לדברים שקרו, וחלק כסיפורים שהם משל אגדה, דברים כאלה. יש מיתולוגיה יהודית מאוד עשירה, מאוד מגוונת ומאוד לא אחידה.
אני טועה אם הסרט הזה ייתן לה פוש, כמו שאתה יודע, סרטים נתנו פוש ל...
אני מוכן, כאילו, אני חושב ש...
זה
לא מנצל מספיק בעיני.
באייקון הקרוב לקוספלי של מלאכים נופלים וכאלה?
אני חושב שכבר יש.
כבר עכשיו?
כן, זה סדרת האנימה.
אוקיי.
מלאכים נופלים נשמע כמו סדרת האנימה.
לא, כן.
סליחה, מלאכים נופלים... קוג'אי, לא יודע. בנוח יש את ה... יש הרבה יותר הליכה על הצד המיתולוגי מאשר ברוב הסרטים שעוסקים בסיפורי התנך. למעשה רוב הסרטים שעוסקים בסיפורי התנך גם מתעלמים מזה שלא כל התנך מתרחש באותה תקופה. לכן הנטייה לעצב במשהו שמתרחש בסיפור יציאת מצרים כמו משהו שמתרחש נגיד בתקופת ישו. שיודע, לא התנך, אבל תלוי את מי שואלים. זאת אומרת, העיצוב יהיה דומה, הגישה תהיה דומה,
ובשני המקרים... זה ההוליווד סנדל...
זהו, בשני המקרים גם ינסו לפנות אל הקהל המודרני של מה שהוא תופס כאותם זמנים, אבל אם תמיד לדמות הראשית גם יהיו ערכים של מישהו מימנו, כדי שנוכל להזדהות איתו. נוח כן משקיע ברעיון של איך העולם היה באמת פעם, איך הוא היה קדום. אתה רואה את ה... הכוכבים בשמיים בשעות היום, כנראה כי היקום עדיין לא התרחב כמו שהוא כיום. אתה רואה את ה... זה מה שכן אהבתי, שטובל קין מוצג כמי שעוסק בנפחות, ולפי המסורת היהודית הוא המציא את הנפחות, ולכן זה נראה כמו כזה שאוט לפנבויז, ממש.
זה נראה כמו מורדו.
רק לך.
לא, סליחה, אז אתם יודעים שבהם הוא אומר בוא נבנה צבא ונקים כלי ברזל על מנת וזה לא מזכיר לך את הסצנות במודור שבונים את האורק איי בשר הטבעות שני הצריכים?
כן, זה לא ששם זה היה מקורי.
ממי זה העתיק שם?
מכולם.
אני חושב שכולם העתיקו.
אתה מצפה שאני אזכר גם. זה מאוד מרושם מצליחה.
לא, בסוג הזה של פנטזיה אפיק טולקין הוא די הקרדיטיד סורס.
כן.
לא, אבל מה שאני אומר, הבניית עולם היא כן מעניינת במובן של לא ברור לך בדיוק מתי זה מתרחש, כי יש כבר ציוויל... לא, כן.
פעם.
לא, זה עניין, זה יכול להיות פעם, זה יכול להיות גם... אתה יודע, כמו שאתה יודע, זה יכול להיות סיפור פוסט-אפוקליפטי, ואתה רואה את האפוקליפסה שוב, כי זה ברור משחק על הקטע של הציוויליזציה הרסה את עצמה. ואתה יכול לראות בזה בקלות מסר לבני אדם שלימנו, אוקיי? אתם בונים, אנחנו בונים ובונים... אנחנו משמידים את הכוכב ולא אכפת לנו מכלום.
בסוף נצטרך לחיות בתוך רכבת.
ובסוף.
למה רכבת? סליחה.
אני לא קורא לפרק הזה למה רכבת.
לא, גם אני.
לא משנה כמה אתה מנסה להפוך את זה למים.
לא מים, זה פשוט שאלה שעדיין מטרידה אותי.
אני...
למה תיבה? יותר טוב?
כן.
לזה יש הסבר, אתה יודע. היא עשויה מעץ, היא צפה.
כן, והיא באורך... היא בגודל מאוד מוגבל, יחסית. והיא מכילה... שניים מכל סוג של הולך יבשה על פני כדור הארץ.
כן.
אני מנתפק את התנך.
זהו, העניין הזה הוא באמת, כל כך הרבה אנשים ניסו להסביר את זה, וזה בדיוק העניין. כאילו, אני יודע שיש אנשים שמאמינים שזה קרה, אבל יש גם הרבה אנשים דתיים, אפילו חרדים, שמתייחסים לסיפורי בראשית, לא ככה בדיוק זה קרה, אלא כמשל או סיפור שנועד להגזים בכוונה דברים, כדי שאנשים יבינו את הרקע של העולם, איך העולם נוצר בעצם. אחרי שהיינו בסרט, אני חושב שהזכרת את משפט הקופים, את הסרט.
כן, משפט הקופים.
שנאמר שם משהו באמת, הסיפור הבריאה, אם לא הייתה שמש ביום הראשון, אז מי קובע כמה זמן נמשך היום הזה? כשמדברים על בין כמה העולם בעצם.
כן.
כי לדעת מומחים נוצרים ויהודים, העולם בין קצת פחות מ-6,000 שנה.
כן, והסצנה הכי, הסצנה הכי יפה בסרט בעיניי, בנוח לא במשפט הקופים, הייתה קטע שבו נוח פשוט יושב ומספר את ראיית העולם, והתמונות
מאוד...
מראות את היקום, כאילו, בהתפתחות סופר מהירה, מהמפס הגדול.
זה היה פתיח שהיו היה ממש.
כן.
אבל זה היה באמת... הקטע הכי מוצלח בסרט הזה.
כן, ואמרתי לעצמי, כאילו, אוקיי, תנו לי עוד מזה. והסרט התעקש כל הזמן לרדת לרמה של דרמה משפחתית. ואני אומר, לא, 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 הכוחות הקוסמולוגיים פה לפחות הרבה יותר מעניינים אותי. בעיקר כי אני לא מתעניין במשפחה הזאת, הסכסוכים שלהם...
ככה אתה מדבר על אבות אבותיך?
זה היה כל כך... אתה יודע, זה מוזר להגיד על המשפחה האחרונה, נקד וארץ, שנראה את הדברים, אבל זה הרגיש כל כך קטנוני, כאילו... באמת, חם.
שם, חם ויפת.
כן, לא, סרט.
יפת, אמור שלום.
הם מבטאים את העברית המונגלזת, ואז אני צריך לבטא את הגרסה העברית לעברית המונגלזת שלהם. הקרדיטים באוג, בויקיפדיה עברית ובויקיפדיה אנגלית שונים בשמות של הדמויות, כי זה כזה... רמיאל הופך לאוג.
יש את אוג שם?
לפי ויקיפדיה עברית, עוד פעם.
אוקיי, אני לא זוכר אותו בסרט.
לא, זה השם של אחד הנופלים.
אני חושב שם, נפילים, אבל אמרו רק אחד מהם לדעתי.
לא, לא, יש השמות שלהם. בכל אופן.
אוג הוא מלך הבשן, בכלל מתקופה אחרת, הוא לא קשור.
כמו הרבה דברים אחרים בסרט הזה.
זהו, התחלתי קודם לציין את זה, אז אני אגיד, יש את המקומות שבהם הסיפור בסרט הוא פשוט מוסיף על הסיפור המקראי, ויש מקומות שבהם הוא סותר אותו. והמשפחה של נוח זה המקום שבו נעשה את הסתירה הכי בולטת, כי בספר בראשית, 10 פסוקים לתוך הפרשה, אלוהים מצווה על נוח להיכנס לתיבה, הוא, אשתו, בניו ונשות בניו. התנך מכיר בכך ששלושת הבנים שלו כבר היו נשואים בשלב הזה. בסרט, קודם כל שם הוא היחיד שיש לו בת זוג, חם ויפת, חם הוא
מתבגר. יפת או צעיר.
חם מתבגר, חמום מוח, ומחפש לעצמו בת זוג, אבל לא מוצא. ויפת עדיין ילד, אז הוא לא... אין מה לדבר איתו על זה כרגע. הוא עדיין לא מבין את הציפורים והדבורים, למרות שהן נמצאות אתלו בטבע.
הוא שולט בהם, בעזרת משהו.
כן, בעזרת כתורת כזאת. והעניין הוא שהסרט מקדיש המון זמן... לקונפליקט של נוח חושב שהילדים שלו לא אמורים להתחתן ולהעמיד צאצאים חוץ משם שיש לו כבר את אילה, וגם אז אם הוא ממש אומר אילה נכנסת להיריון בזכות הברכה שמתושה לך, אל תצחק. ונוח ממש מתלבט, הוא אומר אם זה בן אני אתן לו לחיות והוא יהיה האדם האחרון על פני כדור הארץ, אם זו בת, אני ארוג אותה ברגע שהיא תיוולד, כדי שלא תוכל להעמיד צאצאים.
ממי? ממי תוכל להעמיד צאצאים?
תראה.
בסדר,
אני חוזר למשפט הקופים רגע. קטע שבו עוברים על שמות האבות הראשונים, והם אומרים, כאילו, לאדם וחווה היה את קין והבל ואת שט, ואז לקין היו את הילדים האלה והאלה, ואז אומר... רגע, מאיפה הם הגיעו? כאילו, מאיפה הגיעה גברת קין?
עוד פעם, וזה סוג הדברים שיכולים לעבוד בצורה, בסרט מאוד מסוים.
אתה מקבל הסבר לזה, אגב, בסרט.
מה?
מאיפה יהיו לחם ויפת נשים?
מאיפה?
מעילה.
זה...
הרעיון, אני יודע, אבל מה לעשות? לשם הסרט מכוון, הם אומרים.
הם לא...
הבורא נותן את מה שאנחנו צריכים, והוא נותן להם, במקום שיוולד בן או בת, נולדות שתי בנות. ואשתו של נוח, שאם אני לא טועה שמה הוא נעמה, ואני לא חושב שהוא מוזכר בסרט, אומרת לנוח, אומרת, מנסה למנוע את הרצח על ידי זה שהיא אומרת לו, שהבורא נותן לנו את מה שאנחנו צריכים. במקרה הזה, שתי נשים. תראה, ככה, לפי התנך, ככה האנושות התחילה. זאת אומרת, השאלה של מאיפה גברת קין הגיעה? גברת קין. אני עברתי למוד האנגלי. השאלה מאיפה גברת קין הגיעה, התשובה הנפוצה זה, מאיפה שקין הגיע. זאת אומרת, גם כן, היא הייתה אחותו, לא היו נשים אחרות אז, אלוהים מישהו מחליט לא לברוד נשים, אלא לאפשר להם לקיים גילוי הריות באופן חד פעמי, כי זה איסור מוחלט לפי התורה, בכדי לקיים את המין האנושי.
ואז כל צאצא שנולד להם אחרי זה גם חייב להיות גילוי הריות. כולם בנים שלו.
אם אתה, לפי כל גישה אפשרית, כולנו נוצרנו מאותם אבות קדמונים. איפשהו זה התחיל.
אני לא. אני
איפשהו הייתה המבה הזאת שהחליטה להתפצל.
בגלל
הריות. העת שלא המבה, המבה זה הרבה יותר מפותח ממה שהיה.
אבל זה לא, עוד פעם, זה לא עובד מבחינתי, כי הסרט בשלב הזה ניסה ליצור מידה של היגיון פנימי, היגיון של פנטזיה, וזה לא מתאים לחלקים האלה שבהם הקהל או אמור להשעות את ההיגיון שלו, או אמור פשוט לא לחשוב על זה בצורה של איזה סיפור או איזה מטאפורה. אליס בארץ הפלאות של טים ברטון.
חשבתי להזכיר אותו.
באמת?
כן.
חשבתי שאתה לא רוצה לזכור אותו לעולם.
לא, אין לי בעיה מיוחדת איתו.
יש את כל הרגעים הקטנים האלה באליס בארץ הפלאות של טים ברטון, שבהם הן מתקלט בדויות מהספר שמתנהגות כמו דויות מהספר, כאילו פשוט מדברות בחוסר היגיון ומצטטות שטויות, זה נורא משעשע. ואז פתאום, אתה יודע, זה נזכר שזה רוצה להיות נרניה או שר הטבעות, ויש קרבות ענקיים וחרבות וגורל מיתי ודרקונים.
ונבואה, כמובן שיש נבואה.
ונבואה, ו... זה לא הולך ביחד, זה יכול להיות או זה, או זה. וכשאתה נסה לחבר את שני הדברים האלה ביחד, זה לא פינט בטר אנד ג'לי, זה פינט בטר אנד קבנוס.
אני חושב שזה יהיה ממש טעים.
אני ניסיתי, זה לא שטעים.
אתה בטוח? אתה צמחוני.
אני מאוד ניסיתי.
בגלל זה נהיה את הצמחוני.
זאת אחת הסיבות. זאת אחת הסיבות.
אני חשבתי על אייס בארץ הפלאות מסיבה אחרת דווקא, כי דן אהרונופסקי קצת מנסה לעשות מה שטים ברטון ניסה לעשות שם, שזה לקחת סיפור שהוא כבר מאוד מיסטי ומופלא, ובמקרה של אייס בארץ הפלאות גם בלי היגיון פנימי, מתוך כוונה.
לעשות אותו גרוע, לא, אני לא חושב
שאהרונובסקי. לא, לא לעשות אותו גרוע, אבל כן לעשות, להכניס אליו עוד דברים, לעשות אותו עוד יותר אפי ממשהו. שזה קצת, אני חושב שזה קצת מיותר, ומהבחינה הזאת, הסיפור של המשפחה של נוח פחות הפריע לי, כי נכון, הוא קצת התמקד בדרמה המשפחתית על חשבון כל מה שקורה מסביב, אבל זה כן התאים לי, כי זה הראה שהם מנסים גישה של מה בעצם מניע את נוח, זאת אומרת, עד כמה הוא בן אדם חולם על מבול וטיבה ומחליט שזה מה שהוא צריך לעשות בלי להטיל ספק בכלל. זה נוח אמור להיות דמות מורכבת, וזה אני חושב הסרט הראשון שאני הגרסה הראשונה שראיתי לסיפור, נראות שלא ראיתי את וג'י טיילס, אז אני לא יודע, שמציגה אותו באמת כדמות מורכבת ולא פשוט כמישהו שמקבל הוראות ומבצע. יותר הפריע לי זה שטובל קיין נמצא בסיפור הרבה יותר מדי זמן. הסיפור לא צריך ארכי נבל, יש לו את המין האנושי כסכנה מרחבת, כמו שמזכירים במטריקס, כמו וירוס שהולך ומתפשט ופוגע בעולם. לא צריכים את הבן אדם האחד הזה שאיכשהו מצליח להיכנס לתיבה, לשהות שם, להפוך את חם, לגרום לחם להפוך אותו
לסוג של... join the dark side.
כמעט.
תקה באביך,
כן? תצטרף אליי. להתחיל כמה מינים על הדרך.
לא, הוא אומר לחם, כאילו הבן כן. שלה תצטרף אליי ויחד נוכל להקים מחדש את ה... עוד פעם, אהרונובסקי, התבלבלת. אתה בסרט אבל נכון.
זה היה לדעתי מיותר. אני חושב ש... אין לי בעיה עם זה שהוא הופיע בהתחלה של הסרט, יש לי בעיה עם זה שהוא הופיע כמעט עד סוף הסרט, נשאר שם, כי למה צריכים אותו?
יש בעיה עם כל הסוף של הסרט.
הסוף של הסרט הוא מאוד קרוב לסיפור המקראי.
אוקיי, אבל אני לא מאלה שמרגיש לי צורך בנאמנות לספר באופן כללי, ואני לא מאמין, כאילו אני אתאיסט, מבחינתי אין לספר הזה ייחוד, אין לספר הזה, אין שום סיבה להיות נאמן לו אקס. אני מבין שבעיני אנשים אחרים שחושבים שזה דבר אלוהים חיים, יש סיבה. אני לא אחד מהאנשים האלה, ואהרונובסקי הוא בבירור לא אחד מהאנשים האלה, כי אחרת לא היה לך את המלאכים הרובוטריקים שם.
נפילים.
whatever, אתה תראה בובות פעולה שלהם, אתה תראה בובות פעולה שלהם בחנות קומיקס, ומישהו יתלהב ויקנה את זה, וישים את זה על המדף ליד הבובת אופטימוס פריים שלו, וזה יראה בסדר.
ואחד הפרקים הראשונים דיברנו על פאי, הסרט הראשון של אהרונובסקי, שבו הוא בעצם מאוד מתעסק ביהדות. ואהרונובסקי לא מסתיר את הרקע היהודי שלו, הוא אפילו משתמש בו בכל מיני רעיונות מהיהדות, רעיונות קבליסטים, דברים כאלה, בסרטים אחרים. אני לא יודע אם הוא מחשיב את עצמו לאדם מאמין או לא, אבל אני יודע שזה נושא שמאוד מעסיק אותו ומאוד מעניין אותו, לפי העיסוק שלו בסרטים, לפי זה שהוא רואה בזה משהו שאפשר להשתמש בו כאמצעי סיפורי. אני גם מגדיר את עצמי כאתאיסט, ועדיין אני מאוד אוהב את סיפורי התנך ואת הפרשנויות עליהם, גם בגלל מה שזה מעיד על האנשים שחיו בתקופה שזה נכתב, גם על המקורות של זה שתמיד מסקרנים אותי, וגם כי האמת פשוט כספר, אני חושב שהוא ספר שלזמנו הוא גאוני מבחינת הכתיבה שלו. אין לנו ממש דברים להשוות מבחינת טקסטים. רוב הטקסטים מאותה תקופה או נחקקו די בקצרה ללוח אבן, או שהוא עברו בעל פה. אבל אני חושב שכטקסט הוא... שוב, לא חקרתי את העניין, אחרי שהוא כתוב בצורה די מתקדמת לזמנה. לא, אני לא מאמין שהוא נמסר מהשמיים או משהו כזה. אבל אני כן מאמין שהוא נכתב בצורה מאוד מחושבת, מאוד מתוחכמת. ומבחינה הזאת, תראה, הסיפור של נוח, מתוחכמת אולי זה נשמע קצת מוזר, כי יש חזרות בסיפור עצמו. ויש את הסתירה המפורסמת של סיפור הבריאה, שפעם חווה נוצרת ככה ופעם היא נוצרת ככה. וכן, יש סתירות בסיפור, ואחד הסיבות שיש סתירות זה שהיום אף אחד לא מוכן לערוך אותו מחדש, זה לא יקרה. וזה המצב כבר לפחות 2000 שנה. אף אחד לא עורך את הסיפורים האלה מחדש, אז הם לוקחים אותם כמו שהם, ויש אנשים שמנסים להסביר את כל החורים בעלילה, את כל הכשלים הלוגיים. ואני אומר, זה מעניין. מעניינים אותי הסברים האלה. מעניין אותי שיסבירו למה סיפור אחד מוצא ככה, ושני פרקים אחר כך הוא מוצא ככה. שיסבירו מאיפה הגיעו פתאום עוד אנשים שהיו אמורים להיעלם מהעולם, או שלא היו אמורים להיות קיימים בכלל. שיסבירו איזו מילה שהפירוש שלה עבד, ועכשיו מנסים לשחזר למה הכוונה. ואני חושב שהמבול הוא סרט שמאוד מנסה לעשות את הדברים האלה, לא בצורה הכי מתוחכמת, לא בצורה הכי מקורית גם, אבל בעיניי אהרונובסקי לקח על עצמו לקרוא ולנסות להבין דברים, ולספר את הסיפור כמו שהוא מרגיש שהסיפור עובר בצורה יותר מתאימה, וזה בכל אופן יותר טוב מהגרסה של הולמרק.
אם זאת נקודת ההשוואה שלך.
לא, כל דבר כמעט הוא יותר טוב מהגרסה של הולמרק.
כן,
בגרסה של הולמרק יש פיראטים.
יש לי קרטון של חלב עבש שהוא יותר טוב מהגרסה של הולמרק.
למה יש לך קרטון של חלב עבש בבית?
כי זה יותר מוודא מהולמרק.
למה אתה לא זורק את זה?
את הולמרק ניסיתי, אבל זה בא עם הטלוויזיה.
כן.
זה האמת, אין לי טלוויזיה. זה עדיין בא עם הטלוויזיה. כאילו זה עדיין ערוץ...
אני חושב שהוא כבר לא... אני לא חושב שהוא משודר עוד בארץ. נראה לי שהסיקו
אותו. רק בכרטיסי ברכה.
גם להם אגב הייתה גרסה של אייס בארץ הפלאות. גרסה יחסית נאמנה למקור, אבל הם החליטו להכניס לה מסר. למה?
קשה לקלקל את אייס בארץ הפלאות. כאילו...
מאוד קל לקלקל אותו. אני רואה אנשים עושים את זה בלי הפסקה.
הערכנו בדברים.
כן.
אני חושב שזה זמן טוב לקפוץ לסרט הבא שלנו, שהוא גם אפוס תנכי, ובהתאם לרוח התקופה, וכשאני אומר התקופה אני מתכוון תחילת אפריל.
כן. זה, אנחנו הולכים לפי הלוח הזה, כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
Thank you. Paramount Pictures is proud to announce the return of the greatest motion picture of all time, Cecil B. DeMille's masterpiece, The Ten Commandments. Intact, uncut, the original film, acclaimed as a supreme emotional experience. What a story it tells. What loves it unveils. What majesty it encompasses. What drama it unfolds. One of the greatest adventure stories ever hurled from any book. Cecil B. DeMille's overwhelming masterpiece, The Ten Commandments, in Technicolor from Paramount. Continuous performances, popular prices.
עשרת הדיברות.
כן, עכשיו אני אומר את זה לפני שהפרק נערך ושמענו את הטריילר או מה שלא יש את השר. סביר להניח שאם אתה שם אותו במלואו, הוא בערך באורך של הסרט.
הטריילר?
כן. כי בשנות ה-50 ו-60, כן. שנות ה-50 וה-60 טריילרים היו מאוד ארוכים.
הם לא ארוכים כמו הסרט הזה, שום דבר לא ארוך כמו הסרט הזה.
חלף עם הרוח.
כן, חלף עם הרוח, לא חלף בכלל.
חלב עם הרוח, חלב אבש עם הרוח.
רק 220 דקות קצרות.
זהו?
זהו.
פעם זה היה נורמלי, תראה.
זה כולל את הדמיין. הם כוללים את האוברטרו ואת הברייק טיים? בגרסה שאני ראיתי, פשוט 5 דקות באמצע של כזה. הפסקה. כאילו, יש תמונה עומדת, יש מנגינה כזאת ו...
כן.
לכו תקנו פופקורן.
יש 3 סרטים ש...
תראו אם הילדים שלכם כבר עשימו תיכון בינתיים.
יש 3 סרטים שבארץ נוהגים לשדר בטלוויזיה בפסח. אחד זה...
בכל דור ודור חייב אדם לראות בטלוויזיה.
אחד זה עשרת הדיברות, שאנחנו הולכים לדבר עליו. אחד זה האנימציה שבפלסטלינה של... מי עשה את זה?
פלסטלינה?
כן. של רוני משהו.
אוקיי.
ברח לי שהמשפחה שלו, אני מצטער.
מה, אלה מסיפורי המלך שלו?
כן.
אוקיי.
גרסת פלסטלינה שעשתה לי סיוטים בתור ילד, כמעט כמו...
אני לא יודעת,
עכשיו נדבר
עליו. חשבנו לדבר על הרפתקאות מרק טוויין.
אבל מסרב לראות את הסרט הזה שוב.
מי שלא ראה, רק סייאק רגע, אתם חייבים לחפש את זה. The Adventures of Mark Twain, זה סרט אנימציות פלסטלינה ישן, שנות ה-70, 80, משהו כזה. שלוקח, שמערבב את מרק טווין עצמו עם דמויות וקטעים מתוך הסיפורים שלו, כולל חלק מאוד מאוד ארוך מתוך הזר המסתורי, שזה הספר של מרק טווין, הביוגרף שלו של השטן. ואם תראו את זה, תבינו למה חשבתי להשמות את זה לנוח, ותבינו למה אבי עד פוחד לחשוב על זה עד היום.
כן. ראיתי את זה בתור ילד, זו הייתה טוב.
הצבע נוזל מפניו של אביעד עכשיו, רק מזה שאנחנו מדברים על זה, הוא נהיה לבן.
גם השטן. זהו, זה שני סרטים, עשרת הדיברות וגרסת הפלסטלינה.
והשלישי.
והשלישי הוא לא נשיא שרב, אני לא יודע למה, פשוט משדרים אותו הרבה פעמים בפסח.
אני חושב שתגיד נוסיך מצרים,
נוצא לי. לא משדרים אותו כמעט.
הוא לא יצא לראות אותו כמה פעמים בפסח.
לא יודע, לא נשיא שרב, משהו, חלק ממנו מתרחש במצרים.
גם ברמבו. או אחד מהם, לא יודע.
לא, רמבו במצרים.
לא יודע, צולם במצרים, משהו כזה.
בכל אופן, על מה עשרת הדיברות? למי שלא, אנחנו נחסוך לכם את הסדר עכשיו.
ובכן, רבי אביעד ורבי שפירה צריכים להיפגש פעם בשנה, והיה קטע כזה שלפעמים קישון, לא? שבו... כן, היה כזה שלפעמים ראשון שבו הוא והחברים שלו מסרבים לשמוע על את סיפור יציאת מצרים, אז הוא פשוט מתחיל לספר להם את סיפור עשרת הדיברות.
זה נשמע מתאים לו.
כן, יול ברנר ו... טוב, סליחה. עשרת הדיברות, סרטו של סיסל בי דמיל, רימייק לסרט אחר של סיסל בי דמיל, בשחור לבן.
זה מוסס על משהו? על איזה קומיקס, לא?
זה מוסס באמת על כמה גרסאות ספרותיות שמבוססות מן הסתם על סיפור יציאת מצרים. ויקיפדיה מציינת פרינס אוף איג'פט של דורותי קלארק ווילסון, פילר אוף פייר של ג'י.אייץ' אינגרם,
זה הקריינות של יוסי בנאי,
והאניגלס ווינס של איי סאוורם, אין לי מושג איך זה נקרא, האניגלס ווינס, על כנפי
מצרים, האניגלס ווינס, אוקיי,
זה גם כן קרוס אופר עם שר הטפות.
כן,
שר הטפות מגיע לכל מקום היום. את התסריט כתבו ג'ס אל לסקי ג'וניור, ג'ק גריאס, פרדריק אם פרנק ואיינס מקנזי, השם שלו זה AE כזאת, עם מחוברות.
אני חושב ש... כנראה של הסרט כתב ססיל בי דמיל, ואלה פשוט האנשים שקיבלו את הקרדיט.
לא, לא, תשמע, אתה יודע, אחד הדברים המוזרים בלראות את הסרט הזה, זה להבין שלא רק שזה מאוד ספקטיקל, יש גם שורות ממש ממש טובות בתסריט.
כן.
במובן האפי המנופח הזה, אבל אתה יודע, ראויות לציטוט. Man shall be ruled by law, not by the will of other men. זו שורה ממש טובה.
כן. ססיל בי דמיל... חוץ מבמאי הוא גם היה מפיק מאוד מוערך ומאוד מאוד מאוד פופולרי, שעשה יותר משובר קופות אחד בימיו.
הוא היה מייקל ביי?
לא.
פחות
טוב? ססיל בי דמיל היה... עכשיו, הוא היה, אני חושב שבכל דור ודור יש את הבמאי האחד הזה שאפוסים זה התמחות שלו, שהיה בהתחלה את D.W. Griffith, ואז היה ססיל בי דמיל, ואז דיוויד לינץ, סטיבן ספילברג. יש תמיד את הבמאי הזה.
פיטר ג'קסון?
עדיין סטיבן ספילברג. פיטר ג'קסון מנסה, אבל חוץ מסר את הבאות הוא קצת ככה...
מה, קינג קונג?
חוץ מסר את הבאות הוא קצת ככה, לא... אבל ססיל בי דמיל הוא הבמאי ששמו נעשה הכי מזוהה כנראה עם האפוסים התנכיים. הוא גם עשה, אם אני לא טועה, את הגרסה האילמת של בן חור.
הוא עושה
שתי הגרסות? לא, החדשה היא של וויליאם ויילר.
החדשה, מוזר לך להגיד עליה. החדשה, כן.
יחסית. ומי שהולך לעשות גרסה לעשרת הדיברות, לאקסודוס, ככה זה יקרה, השנה זה רידלי סקוט. במה שחושב שהוא מתמחה באפוסים, אבל הסרטים הכי טובים שלו הם אלה שמתרחשים בחלל מוגבל.
נגיד רק את השמות של השחקנים לפני שנמשיך הלאה.
יש הרבה הצלחה.
כן.
לך על זה.
נשימה ארוכה. בסרט משחקים.
אלו שמות.
צ'רלטון הסטון, יול ברנר, אם בקסטר, אדוארד ג'י רובינסון, דברה פגט, ג'ון דרק, סר קדריק הרדוויק, נינה פוך, וינסנט פרייס, ג'ון קרדיין, אוליב דרינג, אייץ' בי וורנר, לורנס דובקין, אדוארד פרנס, הנרי וילקקסון, פרנק דקוב.
בוא נגיד את זה ככה.
יש אנשים שלא שיחקו בסרט הזה, כמה מהם.
בוא נגיד את זה ככה. אם מישהו היה בחיים ב-1956, הוא היה בסרט הזה. אפילו בתור ניצב.
היו המון ניצבים בסרט.
ומה שמוזר, אגב, יול ברינר באותה שנה, אני חושב, שיחק גם ב-אני והמלך. זאת אומרת, הוא שיחק באותה שנה גם את מלך סיאם וגם את מלך מצרים.
ולא התאים לאף אחד.
והוא בכלל אוקראיני. כן.
הוליווד, הוליווד. אז ועד היום.
ג'ון וויין שיחק את גינגיס חאן. למה?
ליד התא של שורת גרעינית. זה מה שהרג אותו, לא כל הסיגריות האלה. זה התפקיד שהרג אנשים. עשרת הדיברות, קצת על העלילה בכל זאת, מה שהוא מנסה לעשות זה לקחת את סיפור יציאת מצרים שכולם מכירים, משה, פרעה, רעמסס, עשרת המכות, בלה בלה בלה, עשרת הדיברות, בלה בלה בלה, ולהרחיב בעיקר בחלק של האוריג'ין של משה. כאילו...
אוריג'ין סטורי, ייי!
כן, כן, זה משה בתור בטמן, כי הוא נורא...
מוזס!
מוזס, 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 כולם כך קוראים במסרט, כאילו, אי אפשר להגיד מוזס פעם אחת.
חכה שתראה את סרט לב, אגב.
אוקיי, זה עוד שבועיים. מה שקורה זה שהסרט מתמקד בהתחלה באמת בתפקידו בתור נסיך מצרים. אני מניח שמזה הייתה השראה מהספר בעל השם ההוא. בתור כובש, בתור לוחם, בתור מצביא, בתור בונה ערים בשביל פרעה. וזה לדעתי דווקא, זה אחד הקטעים הכי טובים בסרט. עוד פעם, זה סרט מאוד מאוד ארוך, יש לו הרבה מאוד חלקים שכל אחד מהם בפני עצמו היה יכול להיות סרט או פרק באיזה מיני סדרה ענקית. משה הנסיך, משה הנבד, משה הנביא,
משה הנביא.
וזה בעיניי החלק הכי טוב, בעיקר כי הוא מתעסק עם דברים שאני נורא מחבב, כמו, אתה יודע, פוליטיקה ימי ביניימית.
ימי ביניימית?
מצרית קדמונית.
כן, מה?
לא, אבל...
זה אפילו לא באותו מילניום.
סליחה. משחקי הכס, the Egyptian version.
גם זה לא באותו מילניום. משחקי הכס מבוסס על מלחמת השושנים.
זה
הרי מהבינים.
אני זוכר את ספרי ישראל מלחמת השושנים, אני זוכר שהיה שם דרקונים.
כן.
אז החלק הזה של הסרט שבאמת עובד הכי טוב מבחינתי, זה היה המלחמת one-upmanship בין רמסס השני, יול ברנר, לבין משה.
הראשון.
כן. ספציפית בקטע שרמסס כל הזמן נוסה להשפיל את משה על מנת לזכות בחיבת אביו, ולהפעיל אותו בכל מיני דברים, ולשים לו אתגרים בכלל בגלגלים.
וזה די עובד נגדו.
כן, כי משה בסרט הזה הוא לא רק בדס, הוא נורא...
הוא צ'רלטון הסטון.
כן, לא, אבל הוא בחלק הראשון הוא נורא זן בדס, הוא כזה, דברים קורים וכזה, אני אטפל בזה, לא בככה אני אכנס בנו, אני אסתדר דברים.
כן, הוא צ'רלטון הסטון, בדיוק.
כן, צ'רלטון הסטון, זה התפקיד שהוא נולד
לשחק. הוא מוזר, אבל בסרט הזה, בגלל כל ה... פומפוזיות שהכל כל כך גרנדיוזי וססיל בי דמילי, זה מתאים. אני חושב אגב שקליאופטרה שיצא כמה שנים אחרי זה הרג את האפוסים ההוליוודיים לכמה שנים טובות, ואחרי זה שהרי גן עדן הרג אותו סופית. אבל פשוט הייתה תקופה שבאמת אולפנים הסכימו לשפוך המון המון כסף על סרטים תקופתיים, והקהל ראה את זה.
צ'רלטון הסטון אגב היה גם בזה, גם בבן חור, גם ב-The Greatest Story Ever Told,
וגם בכוכב הקופים.
כן, אני לא זוכר איזה מבקר כל נאמר, זה כנראה רוג'ר אידורט, כי הוא היחיד שאני קורא באופן קבוע.
דינג דינג דינג.
אני אמרתי כנראה,
אוקיי, דינג כנראה דינג,
שצ'רלטון הסטון בשלב מסוים משנות ה-70 הוא כל כך התקבע בדמיון בתור הדמות הזאת של הגיבור המיושן, כבר אז, כאילו הגיבור עם הלסת הבולטת והגוף השריש והמבט אחת שתמיד עושה מה שצריך לעשות, הגיבור הכל אמריקאי הזה, שאתה יכולת לחשוב עליו רק בתפקידים היבים האלה. צ'רלטון הסטון לא יכול היה להיות האדם הקטן, כי הוא היה בתפקידים לפחות כל כך ענקי וגדול, וכל מילה שלו וכל שורה שלו היה...
הוא היה גם בסיילנט גרין.
ומה אתה זוכר משם? את השורה אחת שבו הוא צורח כאילו כמו מטורף.
אני לא ראיתי את הסרט, אז
כן. אבל אתה זוכר את השורה הזאת, אתה לא צריך לראות את הסרט, אתה זוכר את השורה הזאת. ובמידה רבה הוא תסמין לכל הסרט הזה, בכלל לכל הפילמוגרפיה, כמו שאמרת, של דמיל, שהיא בומבסטית ואפית לחלוטין, ומאוד מאוד מגוחכת בניסיון שלה לרצות את הקהל, הייתי אומר, כי זה הכל נורא כספקטיקל. טהור לגמרי, והיא, אתה יודע, זה נחשב לקלאסיקה, אבל אם זה יוצא בימינו, עם סרט כמו...
חכה לרידלי סקוט.
לא, אבל...
אני בטוח שיצליח לעשות איזה מגוחך.
לא, 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 כן, אבל רידלי סקוט ינסה לפחות לעשות משהו אומנותי, ויגיד לעצמו, כן, כן, אני מטאפורה על חופש ועל חירות, ומשל על הנפש האנושית, וסיסל בי דמיל אומר, אוקיי, אני רוצה משהו שיגרום לאנשים להגיד, וואו!
כן.
וכזה, רקדניות, אקזוטיות, וקרבות, ונוף ענקי,
וזו הסיבה שסיסל בי דמיל הוא השם נרדף לאפוסים קולנועיים, ורידלי סקוט הוא שם נרדף לבמאי שהתחיל טוב.
לא, אבל זה העניין. אתה חושב שבימינו, אם זה יוצא בימינו,
אותו דבר בדיוק? אותו דבר בדיוק זה היה נחשב.
מן הסתם אפקטים מחשבים וכאלה, אבל...
האם עוד סרט גם צוות שחקנים כזה, גם בקליבר הזה?
אתה חושב שזה היה מתקבל כבר בתור מין כזה קלאסיקה מביאות, או שאנשים היו אומרים, לא, 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 זה סתם מופע רעבה, זה לחם ושעשועים?
אני חושב שזה היה מצליח.
כלכלית.
כן. קודם כל, יש הרבה מאוד נוצרים בעולם, שהיו הולכים לראות את הסיפור, אם היו מרגישים שהוא נאמן למקור, שהוא לא כופר בשום דבר. מעבר לזה, כן, אתה לוקח הרבה שחקנים מפורסמים, אתה לוקח את אחד הבמאים היותר חזקים בהוליווד, אתה לוקח את תקציבי ענק לשחזור תקופתי, לאפקטים שבאמת כאילו באותו הזמן האפקטים הסרט נחשבו למהפכנים, כאילו, זה האוסקר היחיד שהסרט זכה בו, זה על האפקטים. הקטע המפורסם של חציית ים סוף, שמצחיק שהוא מהפכני, כי למעשה זה שחזור של ה... של האפקט שהוא עשה בגרסה בשנות ה-20.
אבל זה בצל.
כן. אבל סרט שכן, היום זה סוג של...
האמת, אני יותר התלהבתי מהאפקט הרבה יותר פשוט, בקטע שבו מרים את הנחש והנחש הופך בחזרה למות, כי זה לא איזה משהו מצולם, זה בקאט, זה פשוט, יש נחש, הוא מרים אותו, הוא מותח אותו, ואז הוא מות.
אני קורא לזה אפקט מרי פופינס. משהו שכנראה היה מאוד פשוט לעשות, אבל נראה מרשים עד היום.
כן, כי במיוחד אם אתה חושב על זה מומן של, אוקיי, הם לא פשוט, מישהו לחץ על קליק עם האכבר וזה נעשה.
אבל זה מה שהיה קורה.
מישהו צריך לחשוב על זה, כן.
אני חושב שמבחינת ההשקעה, השוואה לעשרת הטיברות היום אפשר להשוות אותו לסרט כמו אבטר נגיד. שהוא תקציב בומבסטי, אבל של במאי סלש מפיק שיודע ששווה את ההשקעה, כי הוא יודע שהקהל ירצה לראות את זה. ומן הסתם גם ידעו לשווק את זה ככה. עכשיו, לאבטר אין את צוות השחקנים, או את לדעתי גם את הכתיבה שיש לעשרת הדיברות, אבל יש לו את אותה גישה של, בשביל זה אנשים הולכים לקולנוע, שיהיו דברים כאלה. אני לא מסכים לגמרי עם הגישה הזאת, כי אני אלך לקולנוע גם בשביל סרט הרבה יותר פשוט ואינטימי. דרמה
קמי צרפתית על זוג נשוי בשילי חיי
נזמרים. לא, מזה אני כבר נחוויתי מספיק.
דרמה איטלקית על זוג נשוי.
כן, זה.
דרמה איראנית על זוג נשוי בשילי.
לא, זה רואים בווידאו כבר. וידאו, כן. יש לי וידאו רק בשביל הסרטים האלה. אבל זה העניין, אני איך הקולנוע לכל סרט שנראה לי ששווה לצאת מהבית בשבילו. אבל להרבה מאוד אנשים הם צריכים את הספקטקל הזה, הם צריכים את באמת משהו שיגרום להם להביט במסך ואומר וואו, ולא לשים לב שעברו כמעט 4 שעות.
כן, העניין הוא שבימינו כבר די עברנו, כאילו מה יכול לגרום לך באמת להגיד וואו בימינו? כבר העניין עם אפקטים הם מחשבים שמצד אחד הם עושים את הדברים האלה הרבה יותר קלים, מצד שני הם כל כך קלים שראינו הכל, כאילו אחרי
עוד 20 שנה אתה תסתכל על סרטים מהיום ואפקטים יראו לך מיושנים.
אני לא בטוח, אני חושב שנקודת המפנה הראשונה הייתה כבר בפארק היורה, שאז היה לפני אפקטים מחשבים ממלואם, אבל כבר אז שראית דינוזאור אמרת, לא, זה לא נראה כמו בובה של דינוזאור, זה לא נראה כמו צעצוע של דינוזאור, זה דינוזאור על המסך והוא אוכל אנשים.
ואם תסתכל על זה היום, אתה רואה דמות ממוחשבת.
אני לא מסכים. לפחות לא בפעם האחרונה שאני ראיתי את זה, אני מודה שעברו 3-4 שנים אז, אבל זה לא כל כך הרבה.
עדיין האפקט הכי טוב בפארק היורה זה הבובות האנימטרוניות.
עוד פעם, אין לי בעיה עם איך עושים את זה. אני רק אומר, כבר ראינו, יש משהו הרבה יותר מרשים מבחינתי בדוקטור פרנסוס של גיליאם, עם האפקטים הרבה יותר לאו-טקים שלו, פשוט כי הוא תורך לדמיין דברים מעניינים, במקום פשוט להגיד, יש לי 200 מיליון דולר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, הנה מפלצת ענקית, הנה עוד מפלצת ענקית, הנה צבא ענקי, הנה צבא ענקי יותר.
אתה יודע, לא מתחילים 200 מיליון דולר, מגיעים ל-200 מיליון דולר, מרוב שמוסיפים עוד ועוד, עוד ועוד דברים, עוד ועוד אנשי צוות שצריכים לעבוד על הדברים האלה.
לא, אבל בקט, דמי מובן מסוים, אתה יודע, אנשים אוהבים להאשים את ספילברג ואת לוקאס על זה, אבל אני חושב שאפשר לכוון הרבה מזה אליו, על הקטע של בוא פשוט נפוצץ אותם בגירוי חושי עד הסוף, כי זה מה שקורה במידה רבה בעשרת הדיברות, זה מה שפחתו לכל כך טוב, העובדה שזה סרט של 4 שעות שאף פעם, במידה רבה אף פעם נונח, חוץ מהרגעים האלה שבהם יש אינטרמישן בנוי לתוך הסרט.
כן, לא, תראה, יש בסרט רגעים יותר שקטים כי חייבים, אתה יודע, 4 שעות, הקהל צריך לנוח.
אבל גם ברגעים השקטים יש לך את צ'רלטון הסטון נואם ורוטן את דרכו, ואת וינסנט פרייס, אוי, וינסנט פרייס.
כל סצנה עם וינסנט פרייס היא דבר שמצדיק סרט. צריך לציין סרטים רק כדי שיהיה בהם את וינסנט פרייס, ולא אכפת לי שהוא מת.
זה שהוא מדרק מסייע לקריירה שלו.
הוא משחק פה נוגש עבדים.
הוא הנוגש שמשה הורג מה שגורם לגירוש שלו.
הדיבור של וינסנט פרייס עם הכיפות והלימור שתפקיד כזה דורש.
לא, זה העניין.
אומיי.
עם כל האפוסיות הזו, קשה לזכור שארבעת הסריטאים שעבדו על הדבר הזה, הסוף די טובה, כי יש בסרט הזה המון המון שורות ודיאלוגים ששווה לזכור. הקטע שבו רמסס מנסה לגרום לסטי לחשוב שמשה בוגד בו בזה שהוא מנצל את המקים צבא של עבדים, והוא פשוט נעמד מאחורי משה, וכל פעם שהוא מטיל עוד האשמה נגדו, הוא מרים חתיכת אבן ושם את זה על משקל, עד שהמשקל נופל נגדו, ואז משה מסמל לאבן האחרון, איזה אבן גדולה לקום, ואז הפסל הענקי של סטי מתרומם, והוא אומר, כן, לקחתי את החיטה מהמקדשים, כי עבדים מתים לא יכולים לבנות כלום, ועבדים חזקים יכולים ליצור תבן, ואז אומרים לבנה קרתי, שם אותה על הצד הנגדי של המשקל, והמשקל יורד לצד שלו לכאורה.
זו מטאפורה.
לא, וזה עובד. זה כזאת אינטראקציה נהדרת, או עוד פעם, כל שורה של וינסנט פרייס. זה לא רק איך שהוא אומר את זה, זה גם מישהו כתב...
בכלל, כל שורה של וינסנט פרייס.
לא, זה לא רק איך שהוא אומר, זה מישהו כתב על שורות ממש טובות. הקטע שבו הוא עומד להלקות ביושע, אני חושב.
כן.
הוא פשוט כאילו שם עליו את השורת וכזה, אני יכול, אתה יודע, להצליף בזבוב מעל הסוס שלי בזמן שהוא רוכב. וכזה, אני אהנה מזה. הוא מותח את זה ומותח כל מילה. זה ממש טוב, כאילו, התסריטאים האלה עשו את העבודה שלהם. זה לא סתם כאילו בומבסטיות, זה שם בומבסטיות.
כן, האמת שבעניין בומבסטיות, אחד הדברים שאני זוכר עוד בתור ילד שקצת היו חסרים לי בסרט, זה שאתה לא רואה את הסרט, את עשר המכות. אתה רואה שלוש מהן, אני חושב. אתה רואה דם, אתה רואה את הברד ומכת בכורות, ועם מי שאת האחרות לא מציגים על המסך, הם מזכירים אותן ככל שהסיפור מתקדם, ואני חושב, בתור ילד חשבתי, סרט כל כך ארוך, לא יכולו לשים יותר מזה ופחות מדיבורים או מהחנות המסע או דברים כאלה.
בנות מדיין מצחקקות למראה.
כן.
זה גבר, אומייגאד. זה סצנה שמילא שהיום היא נראית מטופשת, היא נראית מטופשת גם אז, כאילו.
אני לא בטוח, אני חושב שצ'רלטון אסטון זה קרה לו גם במציאות.
אני לא
בטוח. לא, אבל היום כשאני חושב על זה, אז יודע מה? שלוש מכות עם כל ההשקעה שהם עשו בכל אחת מהן, אפשר לצמצם ורק להזכיר בדיבורים את האחרות, כי זה עדיין מעביר את הרעיון, אתה עדיין חווה את התסכול שעובר על המצרים, את האימה שלהם, גם את התסכול שעובד על העבדים העברים, שאחרי כל זה פרו עדיין לא משחרר אותנו. ממש
אגב, מדברים על נאמנות למקור, זה הקטע שבו הסרט, כי אתה יודע, כולנו יודעים שבמקור זה ואלוהים הקשה את לב פרעה.
בסדר, במקור לא היו רובוטים, אני יודע.
ובסרט זה, אבל פרעה פשוט סירה ושחרר את העבדים.
כי הוא מניאק.
יון ברנר.
כן, יון ברנר, האיש וה...
האיש והקרחת.
והקרחת, כן. במראה הוא נראה כמו פרעה. המראה מאוד מתאים לו. אני שמח שהוא לא התחיל לשיר.
פיפסתי משהו, היה לו קריירה בתור זמן.
אני והמלך.
נכון.
סליחה, המלך ואני.
לא ראיתי את זה הפעם, כאילו הוא שר טוב שם, או ש...
ראיתי קטעים, הוא שר בסדר.
או שהוא עושה מס...
הוא בסדר.
נעשה ז'אן ולז'אן. לא ז'אן ולז'אן.
אני חושב שבתקופה היא גם אי אפשר לדעת כמה מהם שרו באמת, וכמה זה מישהו שיקליט.
לפעמים עדיף שמישהו יקליט.
כן. בעשרת הדיברות... תראה, האפקטים נגיד, הרבה מהם התיישנו, כמו שקורה לסרטים אחרי 50 ומשהו שנה.
עמוד האש,
כן.
שככל נראה צויר, פשוט אלפים יהיה באופן ישיר.
זה עם, קורה, כן.
עם גיר.
באותו דבר זה נחשב לאפקט מאוד מאוד מרשים. היום, אתה יודע, כל סטודנט לאנימציה יכול לייצר עמוד אש יותר אמין בעזרת CGI. גם חציית ים סוף, כמה שזה קטע שנועד לחלוטין למסך ענק, אתה רואה את זה היום להוציא פרודיה פה ושם, נגיד בברוס אולמייטי, אז אין לך, הקטע עצמו לא מרשים, אבל עדיין כשאתה חושב על זה איך זה נראה למישהו באותה תקופה, לא ראו דברים כאלה לפני זה, חוץ מ בגרסה בשנות ה-20, אז טכנית כן ראו דברים כאלה לפני זה.
תראה, יש רגעים שעדיין עובדים.
שעובדי רגעים שוב.
לא, בקטע של הספקטיקל, אלה שלא נוסעים להיות אפקטים, אלה שפשוט, אוקיי, בוא נביא 1001 ניצבים ונבנה עיר. נבנה עיר מצרית קדמונית, במקום, כאילו. ואני יודע שחושים ונותנים לסיסל בי דמיל, הוא היה בונה, הוא היה אומר להם, אוקיי, תבנו עיר, זה צריך לראות יותר אותנטי.
DW גריפית עשה את זה. הוא בנה ערים קדומות בשביל סרטים.
מי הבמאי הגרמני של פיץ ריקרדו? מי זה היה?
היי?
נו, פורטקול, אף ניו אורלינס, בד לוטנט, איך קוראים לו?
אני לא יודע. אתה זה עם המחשב מול העיניים.
אז רק שנייה, מה? מה, עכשיו לעשות גוגלינג?
תראה, יש פרט טריוויה, אני לא יודע אם זה עדיין נכון, אבל פרט טריוויה ש... אני אתקל בו מדי פעם, שהסצנה עם הכי הרבה ניצבים נמצאת בגנדי. עכשיו, גנדי הוא סרט של גם כאיזה 3 שעות. סרט שהוא... תראה, יש לו רגעים טובים, יש לו רגעים פחות מצלחים. אבל כשאתה מגיע לסצנה הזאת, שהיא באמת... היא לא ארוכה במיוחד. אבל איזה המחשבה שמישהו היה אחראי להביא את כל האנשים האלה לאותו רגע, לאותה שנייה, לדאוג שכולם יהיו... בתלבושות התקופתיות, שלא ייכנס למסך שום רמז לשנה שבה הסרט נוצר, שכל אחד יהיה בחלק של המסך שהוא אמור להיות בו, זה מדהים. והסרט הדיברות עושה את זה 20 ומשהו שנה לפני כן, ועדיין גם כן, זה נורא מרשים בעיניי. סצנות המוניות שמבוימות כמו שצריך הן מרשימות, הן בעיניי על זמניות, כי תחשוב כמה קשה לשלוט בשחקן אחד, או בכמה ניצבים שאין לך קשר ישיר איתם. לשלוט ב-1,000 ניצבים, זה... אתה צריך להיות באמת ססיל בי דמיל בשביל לעשות דבר כזה.
Okay, ורק לחזור לדבר הזה שישיתי לעשות מקודם, תודה על האינטרנט גיליתי הזה.
Hey.
דיברתי על פיץ קרלדו, של מורנר הרצוג, מ-82.
בטח, הוא.
שבו הוא שחזר את ה... זה סיפור אוטוביוגרפי על איזה איש עסקים שרצה להקים קזינו באזור האמזונס, והרעיון הגני שלו היה פשוט להעביר ספינה על היבשה מצד אחד של הנהר
השני. כן, שמעתי על זה.
אז וורנר הרצוג, על מנת לביים את הסצנה הזאת, גרם לצלם שלו לסחוב ספינה במשקל כמה עשרות טונות.
בוא נגיד את זה.
במעלה גבעה.
אני חושב שצריך לומר את זה. וורנר הרצוג חולה נפש. ברצינות.
לא.
הוא נורא במהלך רעיון ואמר, כן, היה הגיוני שזה יקרה.
ורנר הרצוג לא חולה נפש, ורנר הרצוג שפוי וכולנו חולים.
כן, בעיניו, כן.
כן. מישהו אמר לו פעם, בפרפרזה על הציטוט המפורסם של ניטשה, כשהתהום הסתכלה על ורנר הרצוג, היא אמרה, לא, אני חוזרת.
I'm not going there.
יום יבוא ונדבר על הסרט של הרצוג ו...
כן. אבל זה יהיה של חיים הרצוג. הסרטים הביתיים שלו, חופשה בנהריה.
הסטיות מהנושא והשעון המתקתק על המסך שלי, אומרים שאנחנו צריכים קצת להתקרב לסיום.
שעון החול מתקתק.
כן. עשרת הדיברות.
כן.
בערב...
שנדבר עליהן? אוקיי. לא תרצח היא האהובה אליי.
תגיד, הרגשת שהסרט היה צריך להסתיים מוקדם יותר? הסצנה של... כל הקטע של עשרת הדיברות לא הרגיש... מיותר.
זה נראה כמו סרט המשך שפשוט תפול, כן. שפשוט חיברו אותו לסרט המקורי. סרט. במידה מסוימת התחושה היא שברגע שעוברים את ים סוף,
זה נקודת סוף.
זה די נגמר הסרט.
נסיך מצרים, הגרסה המצוירת ב-98, נעצר שם, כאילו, הם חצו את ים סוף, וזהו.
כן,
רוכב חייל טבעו בים, וזהו.
רכב חייל. רכב מצרים.
אוקיי.
זהו, יש את התחושה ששם זה היה יכול להסתיים וכולנו היינו מרוצים. אנחנו יודעים מה קורה בהמשך, אבל כל, תראה, גם בתכלס, גם בתנך הספר נגמר כבר בנקודה הזאת. זאת, מה שקורה אחר כך במדבר זה כבר ספרים אחרים, ופה זה, טוב, נשווה שוב לסרט הבאות, זה כאילו אחוות הטבעת היה מסתיים באמצע של שני הצריכים.
דיינו, אתה מדבר על שר הטבעות. כן. אתה מדבר על שר הטבעות משנות ה-70, הוא מאויר.
לא ראיתי אותו.
הוא נגמר עם התקציב, אז הם פשוט צילמו את הספר הראשון, את שר הטבעות, אחוות הטבעת, הגיעו לאמצע של שני הצריכים, ואז נעצרו, והיו להם עוד הרבה הרפתקאות. הסוף.
ככה נגמר אחוות הטבעת דרך? לא.
נעצרו באמצע של שני הצריכים, כשהם פוגשים את העצים או משהו.
אז ככה, עשרת הדיברות, בסדר, הוא נקרא עשרת הדיברות, קצת קשה לא להכניס את החלק הזה.
כן, אתה יכול לשנות את השם לעשרת המכות, או לקרוא לזה נסיך מצרים, או...
אני לא יכול לשנות את זה לעשרת המכות, כי בעברית צריך לומר 10 המכות.
הם יכולים. זה נשמע כמו סרט של ברוס לי. אוקיי. The 10 strikes of ברוס
לי. ברוס לי הוא משה.
הייתי רואה את זה.
ברור.
כאילו, המכה הראשונה, מנדיס.
ג'ודו צ'אפ. המכה השנייה...
אין צ'ופס בג'ודוס. סתם זריקות והטלות.
אני ראיתי לפחות 2 סרטים שאומרים ג'ודו צ'אפ.
אוסטין פאוורס הוא לא סרט ריאליסטי על שימוש בג'ודו.
וקוויז שואו.
אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לסוף, אנחנו מאבדים את ה... איבדנו כבר מזמן את הצפון, כאילו אנחנו עובדים במדבר המטאפורי של הקלטת הפודקאסט.
לצורך העניין, הסרט הדיברות, זה קצת כמו לקרוא את ההגדה, יש את כל החלק עד האוכל, ויש את החלק שמשפחות דתיות קורות. אני לא ממש יודע מה קורה, אני יודע שיש שם את חד גדיה ואחד מי יודע דברים כאלה, אבל ברגע שמגיעים לאוכל, זהו, אפשר לסיים, הגענו לקליימקס של הערב, אוספים את האגדות, מי שעם כיפה יכול להוריד, תביאו את המרק. והסרט הדיברות, כמו אצל הרבה סרטים שנמשכים כל כך הרבה זמן, הוא מגיע לקליימקס הזה, רק שפה אתה לא הולך לאכול בשלב הזה, אתה ממשיך לצפות בסרט, וכמה שהקטע עם בהר סיני הוא מרשים, יש קצת הרגשה של, אתה יודע, כמו, יש הרגשה ש... לא, אנחנו כבר עברנו לסרט אחר פה. האווירה כבר שונה.
כן. אז כמו במקרה של שר הדברות, שר הדברות תפסיקו לראות בסוף הנכון, בראשון, לא בשני או בשלישי. אנחנו נסיים. אני מניח שאנחנו נאחל לכם פסח שמח פשוט כי זה מה שקורה, נניח, אחרי פרק הזה, למרות שפסח לא יגיע כשהפרק הזה יעלה.
תלוי, אולי אתה תתעכב.
אביעד, אני פולני.
יש לנו עוד שבועיים בערך.
אתה רוצה שאני אעכב את הפרק הזה רק בשביל... רק בשביל שתוכל להגיד פסח שמח בסוף?
לא, אני גם ככה לא אומר את זה.
אוקיי.
אני לא מאחל דברים לאנשים, אני רק מקלל.
פסח לא שמח לכם.
ולהתראות במבול הבא.
ומי ייתן והדבר הכי שיהיה בטלוויזיה ביום חגכם זה הגרסה של הולמרק.
יחזירו את הולמרק לטלוויזיה רק בשביל זה.
זה...
אגב... עוד סיפור תנכי שהם הצליחו להרוס בצורה מדהימה.
תקשיב, זה הקטע של, אתה יודע, ועניתם נפשותיכם. זה צפיתם בגרסה הקולנועית של הולמרק לסיפור תנכי כלל.
המומיה היה יותר קרוב לסיפור המקראי.
ובנימה זו, אני הייתי תום שפירה.
ואני אביעד שמיר. באותות ובמופתים.
באותות ובמופתים.
שזה לא באמת ברכה.
זאת כלל.
גם.
בוא בני, תחוס את מלוכה חזק, חזק, חזק וברוך
חזק, חזק, חזק,
גורה שלום שמחם, זהו בני יפת
יפת,
אמור שלום
שלום למג'בת, שלום למג'בת שלום לקדה, פרפגן אני לא מסוגל לדבר סדיר אני פותח את הפה, יוצא לי שיר ואבא אומר, לכל מי ששואל
לכן נעים זמירות ישראל
אני שר כולם, קוראים לי
יפת
שערות באף וזה
מצפת
ולשון למד
יש הרבה אנשים בעולם ורק ילד אחד מושלם כל גבר רוצה כל בחורה שואבת להיות שם חם כמו יפת
חזק, חזק, חזק וברוך חזק, חזק וברוך
כיפה על הראש כמו שכתוב הרבי אומר שיש לי אחלה גרוב התחלתי לשיר ולא אפסיק לעולם
אפילו שכולם חושבים שזה מוגזם וחם אני אבא שלו אני מכיר אותו קוראים לי חמי 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 חם אני שומר עליו הוא מוזר כזה אפילו שהוא קם לשמור על ילד עם שערות באף בכיפה זה מה שיש שלא ייפול עליי שלא ייפול על עצמו שלא ייגמר לי
שלא ייגמר לי עולם
יש הרבה אנשים בעולם ורק ילד אחד מושלם כל גבר עוצר ובחורה שואפת
אני אוהב אותך.